לפי היכולות.
כן, אז אם אתה לא מכוון לאמת, אתה לא, אז זה לא נקרא ללמוד תורה. ללמוד תורה, הוא אומר, המשמעות של המושג לימוד תורה זה לכוון לאמת. אבל כשנוסח הברכה הוא לא ללמוד תורה, אלא לעסוק בדברי תורה. זה הרבה יותר רחב. כשאתה אומר לעסוק בדברי תורה, אני עוסק בדברי תורה. העסק שלי הוא בדברי תורה. כשאתה אומר ללמוד תורה, את זה הוא לא הסביר. וצריך באמת לנסות להבין מה הכוונה שלו. מדוע כשאתה אומר ללמוד תורה, זה נקרא לכוון לאמת. אבל הוא יוצא מתוך הנחה שהמושג לימוד תורה זה לכוון לאמת. אם אתה לא מכוון לאמת, אתה לא נקרא שלמדת תורה. לא נקרא שלמדת תורה. ללמוד תורה, פירושו של דבר לכוון לאמת של התורה. אז לכן נמנעו חזל מלנסח, בדיוק, לנסח את ברכת המצווה באופן הזה, כדי שלא לא, לא, לא להגיע למצב שהברכה תהיה ברכה לבטלה. מי מבטיח לך שכשאתה תלמד אתה תכוון לאמת? מי יכול להגיד לי?
כל הסיכויים שלא נגיד.
לא יודע, אני לא יודע.
זה מצד הברכה לבטלה,
או
מצד הפשוט?
לא, אני חושב שמצד לכאורה מצד הברכה לבטלה. הוא אומר, אם אתה לא תלמד נכון, לא תכוון לאמת, אז לא קיימת את המצווה. זה הוא אומר. נראה כי אם מברכים כך, היה משמע, הנה אומר, אם מברכים כך, היה משמע על התורה שהיא התורה כהלכה. כי זה עיקר התורה. הוא אומר, התורה כהלכה, כוונה התורה כמות שהיא. באמת, כן? כי זה עיקר התורה. ואם לא היה מכוון ההלכה, לא היה נקרא, לא, רואים שהוא מבין שהנקודה היא לא במילה ללמוד, אלא במילה תורה. ללמוד תורה פירושו ללמוד את התורה באמת שלה. אם אתה לא, ללמוד תורה פירושו,
מה? אבל כל לימוד תורה הוא לכוון לאמת שלה.
לא, אתה לא משיג. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח להשיג, אז זה לא נקרא ללמוד תורה.
התורה היא עמוקה.
לא, תראה, האמת, אני אומר...
או שאנחנו, מה הוא מתכוון? להפשט בטקסט?
הוא אומר, לאמת של התורה. זאת אומרת, ללמוד
תורה... האמת היא אינסופית.
לא, ללמוד תורה,
אבל אנחנו, אני לומד את זה היום, אני מבין את זה כך. אני אלמד את זה מחרתיים, אני אבין יותר
עמוק. הכל נכון מה שאתה אומר. חוץ מזה שיכול להיות שיש גם שכל... אנחנו עכשיו מסבירים מה הוא...
כן, אני רוצה להבין למה הוא מתכוון.
הוא מתכוון לומר שכשאתה... המילה תורה, המושג תורה, פירושו תורה באמיתתה. אם אתה לא מרחיב את ההגדרה, אז ההגדרה היא הגדרה מאוד מאוד מוחלטת. תורה זה תורה באמיתה. ואז כשאתה אמרת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה, זה ללמוד תורה באמיתה. אם זה לא יהיה לימוד תורה באמיתה, זה לא יהיה תורה. תורה זה תורה באמיתה. זה מה שהוא אומר. המילה תורה היא פירושו של דבר ללמוד תורה באמת של התורה.
אבל כל לימוד הוא כזה.
מה?
כל לימוד הוא כזה.
אפשר להתווכח איתו.
לא, אז אולי אני לא מבין את זה.
לא, אני עכשיו מנסה להסביר מה הוא אומר.
אתה לא מגיע, בוא נגיד ככה.
אז מה אני עושה עכשיו? עכשיו, מה אנחנו עושים עכשיו? מה, אנחנו לא לומדים תורה באמיתה?
מה?
אנחנו לא לומדים תורה באמיתה? לומדים, אנחנו מנסים להבין את מה שכתוב.
לא, המהר"ל אומר, ללמוד תורה זה ללמוד תורה באמיתה. אם זה לא תורה באמיתה, זה לא נקרא ללמוד תורה.
מה זה תורה באמיתה?
תורה באמיתה,
להגיע
לעומק ההבנה. להגיע לאמת של הדברים.
אז עכשיו, מה אנחנו עושים? כל לימוד הוא כזה.
מי מבטיח לך שאתה מגיע לאמת? מי 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 מי, מי ערם לכך שאתה מה שאתה
אני מה עכשיו שאת... השאלה היא עוד פעם, השאלה היא אני למה הכוונה פה האמת הזאת?
מה
הוא מתכוון לדברים שהם לא נמצאים מול עיניים, מול העיניים שלי עכשיו? אני לא מבין את זה.
נראה כי אם מברכים כך, היה משמע על התורה שהיא התורה כהלכה, כי זה עיקר התורה. ואם לא היה מכוון ההלכה, לא היה זה נקרא תורה. וזה אינו כלל, כי אף שאינו מכוון הלכה, זאת אומרת, אז תמיד מה שהוא אומר. הוא אומר,
אולי ההגדרה של ההלכה, הגדרנו את זה פעם שעברה בתור אמת, אולי הוא מתכוון אולי למושג של כאילו, לעשות כשמע תליבה דלחיתה, כאילו את...
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, הוא אומר, אם לא היה מכוון ההלכה, לא היה זה נקרא תורה.
כאילו להגיע לאיזשהו ביטוי מעשי.
זאת אומרת, אני רואה, אני שם לב כאן, תראו, מה הוא אומר? הוא אומר, רק אני אגמור את המשפט, הוא אומר, וזה אינו כלל, כי אף שאינו מכוון הלכה, הוא גם כן מצווה. זאת אומרת, בכלל מצוות הלימוד, זה לא רק, גם אם אתה לא לומד להלכה, גם אתה לא מכוון לאמת, זה גם כן בכלל המצווה. זאת אומרת, אני אסביר ככה, גם הדעה הזאת, רב יהודה בראשי, כן, רב יהודה, שאמר שיש לברך על ברכת התורה, והוא אומר, הברכה שנתקנה היא ברכת המצוות, אז הוא אומר, גם הוא סובר שכשאתה לומד ואתה לא מכוון להלכה, אתה מקיים את המצווה. ולכן הוא לא תיקן, לכן הוא טוען שהברכה לא יכולה להיות ללמוד תורה, כי באמת המצווה היא יותר רחבה. זאת אומרת, גם אם אתה לא מכוון לאמת, אתה מקיים את המצווה. אז מה? אבל אם אני אגדיר, אם אני אנסח את הברכה שקידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה, אז המשמעות תהיה שאם אני לא לומד תורה, הפירוש הוא, המילה תורה היא מאוד מוגדרת. זה מה שהוא רוצה לומר. המילה תורה כשלעצמה היא מאוד מוגדרת. אז אם אתה לא מרחיב בנוסח הברכה, זאת אומרת, יש פה שני דברים. יש פה פירוש של המילה תורה, ויש פה את הברכה, שהיא ברכת המצוות, שלדעתו של רב יהודה, המצווה היא גם כשאתה תלמד ולא תכוון להלכה, אתה תקיימת את המצווה. אז אני מוכרח להגדיר בנוסח של הברכה,
נוסח כללי,
משום שאתה יכול לבוא לידי טעות. אם אני אנסח אשר קידשנו מצווה וציוונו ללמוד תורה, אז המשמעות תהיה, הוא אומר, ללמוד תורה זה ללמוד תורה באמת. ואם זה לא באמת, אז זה לא תורה. וזה לא נכון, משום שגם אם אתה לומד ואתה לא מצליח לכוון לאמת, אתה גם כן קיימת את המצווה. אז אני מוכרח בברכה לנסח בצורה כזאת שאפשר יהיה ללמוד מהנוסח מהי הגדרת המצווה. לכן הוא אומר, אם אני מנסח אשר קידשנו מצווה וציוונו לעסוק בדברי תורה, אז הנוסח הזה מרחיב את היריעה. הפירוש הוא לעסוק בדברי תורה. אני לא אומר ללמוד דווקא, ולא אומר ללמוד תורה, הוא אומר לעסוק בדברי תורה. לעסוק בדברים ששייכים לתורה. עסק בדברים ששייכים לתורה, זה המצווה של ללמוד תורה. אז זה מה שהוא אומר. וזה אינו כלל, כי אף שאינו מכוון הלכה, הוא גם כן מצווה. ולפיכך מברכים לעסוק בדברי תורה. ויש לומר גם כן, עוד נקודה, הוא אומר עוד סברה. כי לימוד שייך גם במחשבה. וברכה זאת שמברכים על התורה, היא כמו ברכת המצוות שהוא על מעשה. ולכך מברך לעסוק בתורה כמו שפירשנו, עד כי נראה שאין צריך לברך כאשר למד תורה בעיון ובמחשבה בלבד, רק צריך שיעשה מעשה, והדיבור הוא מעשה נחשב, כמו שאמרו, הכמעט שפתה בא ומעשה, ולכך הברכה היא לעסוק בתורה עוד פעם. ויש לומר גם כן, הוא אומר סברה נוספת, כי לימוד הוא בא להסביר מדוע לא תקנו את הנוסח ללמוד תורה. אז הוא אומר כך, הלימוד, כשאדם לומד, המושג לימוד יכול להיות שייך גם למצב ההפך, גם למצב שבו אדם לומד בעיון, לאו דווקא בדיבור.
לא אין כן, אבל אם הוא אומר ללמוד, אז זה רק בהכמעט שפתיים.
לא, ויש לומר גם כן, כי לימוד שייך גם במחשבה, וברכה זאת שמברכים על התורה היא כמו ברכת המצוות שהיא על מעשה. אז אומר לנו כלל המהר"ל, המהר"ל אומר, לא מברכים על מצוות שבמחשבה. ברכת המצוות תקנו חכמים על מצוות, יש מצוות שאדם יכול לקיים גם במחשבה. למשל, אני אתן דוגמה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אהבת השם, האמונה באל אחד, זה מצוות שאדם יכול לקיים אותה במחשבה. אדם לא צריך להגיד שום דבר, מספיק שאדם חושב, הוא מקיים את המצווה. על מצווה שאדם מקיים במחשבה לא תקנו ברכות. אין ברכת המצוות על מצוות שאדם מקיים אותם גם במחשבה. עכשיו, המושג לימוד, אומר המהר"ל, הוא מתייחס גם למחשבה. אדם יכול ללמוד גם במחשבה. והטענה שהוא טוען, אם היינו מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו ללמוד תורה, אז המשמעות תהיה, הלימוד הוא מושג, כמו שהוא אומר, שהוא כולל גם מחשבה. אבל ברכת המצוות לא מתקנים על מצוות שבמחשבה. ברכת המצוות מתקנים על מצוות שהן נעשות, על מצוות שאדם מקיים במעשה. אומר המהר"ל, נו, כשאתה לומד תורה אתה עושה, אתה לא עושה, אתה מדבר, אתה לא עושה. אומר, לא, דיבור זה נקרא מעשה. דיבור מוגדר כמעשה. למעט מחשבה. מחשבה לא נקראת מעשה. אז ממילא, אם תקנו ברכה על ברכת המצוות, על 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 המצווה הזאת של תלמוד תורה, אז על כורחנו אי אפשר בנוסח הברכה לתקן נוסח שיצביע על כך שהמצווה הזאת יכולה להתקיים גם במחשבה. אז לכן חז"ל, כשמתקנים את הברכה, מדגישים ההפך, באים להפוקה, באים להוציא, לא לימוד אלא לעסוק בדברי תורה. זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה עוד פעם. ולכך מברך לעסוק בתורה כמו שפירשנו, עד כי נראה שאין צריך לברך כאשר למד תורה בעיון ובמחשבה בלבד, רק צריך הוא אומר גם הלכה למעשה. זה נושא לדיון באחרונים. מה דין, אמרנו, אדם שקם בבוקר ורוצה ללמוד, אבל לא לדבר בתורה, אלא להגות בתורה. האם הוא צריך הרי יש כלל, באופן בסיסי, אדם לא יכול ללמוד לפני שהוא מברך ברכת התורה. אבל הוא לא רוצה ללמוד בפה, כן? ולא לפתוח ספר. הוא רוצה לחשוב האם הוא צריך לברך או לא צריך לברך. אז הוא אומר שלא. עד כי נראה שאין צריך לברך כאשר למד תורה בעיון ומחשבה בלבד. רק צריך שיעשה מעשה. והדיבור הוא מעשה נחשב. כמו שאמרו, יש ביטוי בגמרא, הגמרא דנה, ההקשר של הגמרא הוא, יש איסור לא תחסום שור בדישו.
דף צדי.
לא תחסום שור בדישו. יש איסור חסימה. זאת אומרת, מה זה איסור חסימה? אסור לך לדוש אם כשהשור לא יכול לאכול, יש רסן על הפה, שהוא לא יכול לאכול תוך כדי הדייש. כן? זה נקרא חסימה. עכשיו הגמרא אומרת, מה הדין אם השור רוצה לאכול? אתה דש עם השור, והשור רוצה לאכול, אבל אתה לא שמת לו רסן. אבל כשהוא מוריד את הראש לאכול, אתה משמיע קול. ועל ידי זה הוא מפחד. אז הוא לא אוכל. אז זה מחלוקת בגמרא. לפי דעה אחת, זה רבי יוחנן, הקימת שפתיו אבי מייסה. אם אתה מאיים עליו בקול, ועל ידי זה, בגלל זה אתה מונע אותו מלאכול, אתה עובר עליו דאורייתא, שלא תחסום שור בדישו. כן? ואתה לוקה. החידוש הוא שאתה לוקה. ואין מלכות עליו שאין בו מעשה. אין מלכות עליו שאין בו מעשה. אז אומר רבי יוחנן, הקימת שפתיו אבי מייסה. זה שאתה מונע אותו מלאכול על ידי השמעת הקול, זה מעשה. זה מוגדר כמעשה. אז בהקשר הזה הוא מביא את זה כאן, כן?
במקום זה דף צדי, לא צדי.
על כל פנים, זה הנושא. ולכך הברכה היא לעסוק בתורה. ומכל מקום הוא אומר, אין מכאן ראיה, מתחרי כל הביאור שהוא בער.
כי אפשר להגיד הפוך,
כן, ומכל מקום אין מכאן ראיה. למה אין מכאן ראיה? אז הוא אומר, כי אפשר לפרש הפוך. כי עסק נקרא, כל שמתעסק ופונה אל הדעת, זאת אומרת, הרי כל המהלך שלו הוא להסביר שלימוד זה בעיון, יכול להיות, ובברכה תקנו דווקא לעסוק כדי להגיד לך להפוקי, שזה לא בעיון, אלא דווקא במעשה, כי אפשר אומר לפרש הפוך, הוא אומר. בכל מקום אין מכאן ראיה, כי אפשר לפרש ההפך, כי עסק נקרא, כל שמתעסק הוא פונה אל הדבר, גם אם הוא לא עושה מעשה. מכל מקום פונה אליו ועוסק בו, ולכך מברכים לעסוק, בדיוק להפך. בקיצור, אי אפשר להביא ראיה מנוסח הברכה לכאן ולכאן, לשאלה למעשה. האם יש חובה לברך על לימוד שאין בו מעשה? זה מה שהוא רוצה להזהיר אותנו בסופו של דבר. טוב, אז זה ההסבר בדעה הראשונה בגמרא. בדעה השנייה, ורבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק בדברי תורה, דאינו דומה לשאר מצוות, כי שכל האדם השלם יתברך מוציא אותו, כי שכל האדם השם יתברך מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, ואין לימוד התורה ביד האדם כמו שאר המצוות. המהר"ל מסביר, רבי יוחנן אומר שהברכה היא וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. למה רבי יוחנן, בגמרא משמע שרבי יוחנן חולק על הדעה הראשונה, אז הוא מסביר למה הוא חולק, למה הוא חולק על הדעה הראשונה. אז התשובה שלו, אומר המהר"ל, רבי יוחנן סובר שאין לברך ברכת המצווה. הרי אמרנו, הדעה הראשונה סוברת שהברכה לעסוק בדברי תורה או על דברי תורה זה ברכת המצוות. רבי יוחנן סובר שלא תקנו ברכת המצוות ללימוד תורה. מדוע? משום שיש המושג, המושג ברכת המצוות שייך למצווה שאתה עושה, למצווה שאתה עושה. יהודי הולך לעשות מצווה, תקנו לו ברכה. אבל הוא אומר, מצוות לימוד תורה זה מצווה שלמעשה לא אנחנו עושים, כאילו אנחנו צריכים, זה מה שהוא אומר. רבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק בדברי תורה, כי זה לא דומה לשאר המצוות. כי שכל האדם, השם יתברך, מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. ואין לימוד התורה ביד האדם כמו שאר המצוות, רק השם יתברך מוציא שכל האדם מכוח אל הפועל. זאת אומרת, הלימוד תורה שלנו, אני הזכרנו בשיעור שעבר, מה הכוונה הרי למעשה? כל מצווה שאדם עושה הוא צריך סייעתא דשמיא. כן? כל מה שאדם עושה, הוא, כל החיות שלנו היא חיות שתלויה בריבונו של עולם. אלא הכוונה היא בלימוד תורה, המהר"ל טוען, זה בא לידי ביטוי באופן יוצא דופן. זאת אומרת, בעשייה רגילה של האדם אנחנו מאמינים, אבל בסופו של דבר אנחנו עושים, אדם עושה. הוא אומר, לימוד תורה זה הכל סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא כביכול כאילו מכניס לנו, מוציא, ההגדרה שלו, מוציא את השכל שלנו מהכוח אל הפועל. ההבנה של היהודי כשהוא לומד תורה היא הבנה שכולה תלויה בסייעתא דשמיא. אז ממילא לא שייך לברך על מצווה שלמעשה אתה עושה בה. אלא הרי כל עניין הלימוד זה עניין של היגיון, עניין של שכל. אז הוא אומר, כיוון שכל עניין הלימוד זה עניין של היגיון ועניין של שכל, זה הכל כביכול נעשה מלמעלה. דבר מעניין, כן? זה, 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 זה יכול להסביר יפה מאוד למה זה לא שהגמרא דורשת מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. כן? כל המושג של לימוד תורה שייך לישראל, לא שייך לגויים. לפי התפיסה הזאת, הרי זה באמת, זה סייעתא דשמיא מיוחדת. זה שיהודי לומד, אפילו שיהודי לומד, זה לימוד של סייעתא, הוא זוכה ללימוד בסייעתא דשמיא, הוא כאילו מקבל, זאת אומרת, למעשה הוא אומר פה דבר שניתן מאוד להבין אותו בהיגיון, משום שכל המציאות של, הוא מחדש פה חידוש, אבל החידוש הזה יש לו מקור, משום שכל הלימוד של התורה שלנו, כל התורה, הרי התורה באה מלמעלה, תורה זה לא משלנו. עם ישראל מקבל את התורה. החידוש שלו שהקבלה של התורה היא לא רק תורה שבכתב, אלא גם התורה שבעל פה. גם ההבנה שלנו בתורה, כן, היא הבנה שאדם זוכה לה מכוח סייעתא דשמיא. מכוח סייעתא דשמיא. זאת אומרת, יש דבר, נגיד ככה, להבין את העולם, להבין את המציאות, לחקור את המציאות, זה, יש לך את מנת המשכל שיש לך, ועם זה אתה מבין את מה שאתה מבין. אבל בלימוד תורה זה לא ככה. בלימוד תורה אתה כביכול מקבל כל רגע ורגע את היכולת, פותחים לך את הראש מהשמיים, פותחים את השכל שלך מהשמיים. זה כן, ממילא גם לפי זה מובן מאוד למה שייך להתפלל על זה. כתוב בספרים שאדם יכול להתפלל ותפילה מועילה, וצריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו, כן, יזכה אותו להבין. הפירוש הוא זה לא שייך לה, בדברים אחרים. אז מה שקיבלת קיבלת, כן? לא שאי אפשר להתפלל, אבל זה משהו אחר לגמרי. כאן אתה מתפלל על, 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 אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך עכשיו. הרי כל פעם שאתה לומד, למעשה אתה כאילו מקבל. נו, זה, הקדוש ברוך הוא נותן לך עכשיו. זה מה שהוא רוצה לומר. כן? רק השם יתברך מוציא שכל האדם מהכוח אל הפועל, ולפיכך יש לברך על דבר זה הערב. אז זאת אומרת, כל הברכה השנייה, מה אנחנו מברכים? הערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו צאצאינו וצאצאי צאצאינו לומדי תורתך לשמה, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. המלמד תורה לעמו ישראל, לא כתוב כאן הנותן תורה לעמו ישראל, אלא מלמד תורה. המלמד תורה לעמו ישראל, זאת אומרת הפירוש הוא יהודי לומד, זה הפירוש הוא עכשיו לומד מריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו. כשאתה לומד, אתה עכשיו לומד, אז למעשה זה לא רק שאתה לומד, מי שמלמד אותך כביכול זה ריבונו של עולם, המלמד תורה לעמו ישראל. על זה, זה, על זה הברכה. וזה גם הסיבה, אומר רבי יוחנן, אומר המהר"ל, שלא שייכת פה ברכת המצוות. זה המחלוקת שלו עם הדעה הראשונה. מה שייך ברכת המצוות? אתה בסך הכל, אתה בסך הכל, לא אתה לומד, אתה הלימוד שלך זה לא, זה לימוד שבו כביכול יש מי שמלמד אותך. זה כביכול, זה כמו שאנחנו אומרים, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט ואפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אתה בא לשיעור, בקיצור, כשאדם לומד הוא בא לשיעור.
אז למה בכל זאת אי אפשר לברך על זה?
מה?
אז למה בכל זאת אי אפשר לברך?
משום שכמו שהוא אמר, זה לא מצווה שאתה עושה. כשאתה עושה מצווה, שהמצווה נעשית על ידך ורק על ידך, אתה מברך. אבל כאן לא אתה, אתה בא לשיעור.
לא, אתה גם נעשה על ידך,
אבל אתה בא לשיעור.
אם הברכה הייתה הזאת, אז היית צריך להגביל אותה בגילים, עניינים, אולי רק מי שמתחיל ללמוד, מה הוא היה מברך?
מה?
הוא לא הגיע ישר לאמת.
לא, בכלל לא שייך לאמת. הוא אומר, אדם לומד, הפירוש הוא, אדם, מה פירוש אדם לומד? הוא כביכול, זה פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, כדי שיפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. הקדוש ברוך הוא עכשיו פותח את השכל שלך, נותן לך את היכולת ללמוד. הוא מלמד אותך, זה מה שהוא אומר. המלמד תורה על עמו ישראל, זה מה שהוא אומר. הלאה, ורב אמנונה, הדעה השלישית סבר, כי יותר יש לברך על שנתן תורה כולה לישראל, כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה לא היה תורה לכל ישראל, ולפיכך יאמר.
לא הבנתי את המשפט הזה.
אני אקרא את זה עוד פעם. ורבי מנונה סבר, רגע, ורבי מנונה סבר, כי יותר יש לברך, כן, על שנתן תורה כולה לישראל.
מה זה כולה?
נתן תורה כולה לישראל.
מה זה כולה?
רגע. כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה, לא היה תורה לכל ישראל. ולפיכך יאמר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, ותחילת הברכה אשר בחר בנו מכל העמים, כי נתן תורה על הר סיני לישראל. זאת אומרת, מה זה אשר בחר בנו מכל העמים? אז המהר"ל אומר, כי נתן תורה על הר סיני לישראל. זה הבחר בנו מכל העמים. וסיום הברכה נותן התורה ולא נתן, כמו שהתחיל. למה? אומר המהר"ל, כי בכל יום הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. דים לוכן, זאת אומרת, יש נתן את התורה על הר סיני, וזה כמו שהוא אומר, זה אשר בחר בנו מכל העמים, נתן תורה על הר סיני לישראל, וסיום הברכה נותן התורה. זאת אומרת בהווה, מה זה נותן התורה ולא נתן כמו שהתחיל? כי בכל יום הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, דאם לא כן חס ושלום נשתכחה התורה מישראל, כי נותן התורה, ברוך אתה, איך אנחנו אומרים? ברוך אתה השם נותן התורה, כן? אז הוא אומר, נותן התורה שם התואר, ורצה לומר שאף בכל יום ובכל עת נותן התורה, ואם לא כן היה מצב חס ושלום נשתכחה תורה מישראל, ודבר זה מבואר ליודעים, והוא נרמז במילים בתורה, כתוב כל גדול ולא יסף. אז חזל רואים מה זה ולא יסף, שני פירושים, אבל אחד הפירושים ולא פסק, כן? קולו, כתוב בספרי, אמרו בספרי, קולו של הקדוש ברוך הוא לא פסק, וביארנו זה במקום אחר, וביארנו זה במקום אחר. אז עוד פעם, מה הוא אומר? יותר יש לברך על שנתן תורה כולה לישראל, כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה, לא היה תורה לכל ישראל. זאת אומרת, יש מה שנקרא יסוד, יסוד.
וזה נתן תורה.
זה נתן תורה, זה היסוד, זה היסוד. כן, זה מה שאומר, כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה, לא היה תורה לכל ישראל. זאת אומרת,
כל הלימוד שלנו היום הוא ממעמד הרציני.
המציאות של תורה היא תוצאה, וכמו שהוא הסביר אחר כך, שהנתינה של התורה על הר סיני, זה למעשה הבחירה בעם ישראל. זה ביטוי של הבחירה בעם ישראל. יש פירושים אחרים, אבל הוא מפרש כך, כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה, לא היה תורה לכל ישראל. וכמו שאני אומר, זה הבחירה בעם ישראל. ולפיכך יאמר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו, כן? אז הוא אומר, תחילת הברכה אשר בחר בנו מכל העמים, כלומר, כי נתן תורה על הר סיני לישראל, וסיום הברכה נותן התורה, אז הוא אומר, נותן התורה, הכוונה היא, נותן עכשיו, נותן עכשיו. זאת, לא, זאת איננה נתינה כמאורה חד פעמי. זה היה מאורה, כן? המאורה של מעמד הר סיני. זה היה הבחירה, כן, זה היה נתינת התורה, אבל נתינת התורה הזאת יש בה ביטוי של בחירה בעם ישראל. אבל יש דבר נוסף, נותן. והדבר הנוסף זה המציאות נותן. של נתינת התורה בכל יום ויום.
הנותן.
כן, הנותן. וזה דבר שאומר, אם לא כן, חס ושלום נשתקחה התורה מישראל. זאת אומרת, אילולי לא היה מצב של קול גדול ולא יסף, חס ושלום נשתקחה התורה מישראל. זה היה נשאר מאורה שאין לו המשך, אין לו קיום. הקיום שלו, מה שנותן לו קיום, זה העובדה שיש כל רגע ורגע כאילו חזרה על 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 על, על אותו מאורה, כן? זה מה שהוא אומר. וזה אז רגע, אז רבי מונה סבר, כי יותר יש לברך. זאת אומרת, אני נסביר את זה כך. רבי יוחנן אמר שהברכה היא כמו שאמרנו על זה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, אבל זה משהו פרטי. רבי יוחנן אומר יש פה עניין כללי, כן? יש פה עניין הרבה יותר כללי. זה, יש פה בחירה בעם, ויש בו, כמו שהוא אומר, מציאות של, הקיום של אותו מאורה באופן תמידי. מדוע? משום שאם זה לא, אם זה לא היה, אז אין תורה בישראל. הייתה משתקחת התורה מישראל. זאת אומרת, כדי שהתורה תחזיק בישראל, כביכול יש צורך שהקדוש ברוך הוא ימשיך וייתן, כן? ייתן את התורה כל רגע ורגע. זה מה שהוא אומר. וביארנו זה במקום אחר, וכאמר שם, הגמרא אומרת, כי דבר זה, הכוונה, הדעה הזאת של רבי מנונה, מעולה שבברכות. למה? כי ברכה זאת היא יותר עליונה, מעולה מלשון עליונה, כי נתן התורה כולה לישראל והביאה לעולם. הוא אומר, מה הכוונה נתינת התורה לישראל? מה המשמעות שלה? אז הוא אומר, כי נתן התורה כולה לישראל והביאה לעולם, התורה שלא הייתה בעולם כלל קודם. זאת אומרת, הגילוי של מציאות של תורה בעולם, זה משהו ש... אין לי, משהו עליון, כן? היא יותר עליונה, כי נתן התורה כולה לישראל והביאה לעולם. הוא גילה את התורה בעולם, והגילוי של התורה בעולם היה דרך הבחירה בעם ישראל. התורה שלא הייתה בעולם כלל קודם, וגם מברך נותן התורה, רצה לומר, אתה נותן התורה בכל יום. ובוודאי דבר זה מעולה ועליונה שבברכות. וכאמר רב פאפה ילקח, נמרי לכולו. זאת אומרת, רב פאפה פוסק הלכה, למעשה.
להגיד את שלושתם.
יאמר את שלושתם, שיש לברך על המצווה, על המצוות שעוסק בתורה, כמו שמברך על שאר המצוות. ויש לברך כי השם יתברך מלמד תורה ומוציא שכלו של האדם אל הפועל, ועל ידי השם יתברך שהוא מוציא שכל האדם אל הפועל, ועל ידי האדם שהוא עוסק הוא לימוד התורה, הוא מברך גם כן על שבחר בישראל ונתן להם התורה בכלל, ובכל יום נותן התורה גם כן, ובזה מברך על הכל. כן? בזה מברך על הכל. זאת אומרת, זה מה שאומר רב פאפה, ייקח נמרינו לכולו, הפירוש הוא באמת יש צורך בכל הדברים. יש צורך בברכת המצוות, ויש צורך בברכה השנייה מצד המלמד, התפיסה, הראייה הזאת של, של ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו תורה כשאנחנו לומדים, ויש, כמו שהוא אומר, לברך את הברכה העליונה. כן. וצריך להיזהר בברכה זאת. וצריך להיזהר בברכה זאת. ובפרק אינו נדרים אמר רב יהודה אמר רב, הגמרא דורשת פסוק, מי דכתיב, הפסוק הוא בירמיהו, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת. את השאלה הזאת, מי האיש החכם ויבן את זאת, כן, ולא פרשו עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו פרשו, שנאמר על עוזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אז מה כתוב? עוזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. שואלת הגמרא, יש פה כפל לשון, מה זה ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה? היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. מה החזרה על אותם מילים? אמר רב יהודה, הכוונה היא...
גם
על
עוזבם את תורתי זה...
אה?
וגם עוזבם את תורתי.
כתוב, על עוזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. אז הגמרא שואלת, היינו לא שמעו בקולי...
לא, אבל הוא אומר הרב שגם בעצם...
כן, כן, אני שומע, אני שומע, אני רק מנסה לחשוב, רגע אחד. פרשו שנאמר, על עוזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי, ויש פה יכול שלושה דברים... דבר ראשון, עוזבם את תורתי. דבר שני, ולא שמעו בקולי. ודבר שלישי, ולא הלכו בה.
יכול להיות מצב של זה או זה או זה או זה.
עוזבם את תורתי.
לא לומדים תורה, אבל שומעים בקול השם.
עוזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. רגע אחד. עוזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אז בגמרא שואלת, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. אני אגיד לכם, אנחנו מפרשים, לא שמעו בקולי. אתה אומר, הילד שלי לא שומע בקולי. מה הכוונה לא שומע בקולי? אני אומר לו לא לעשות איזה דבר, והוא הולך ועושה. זה נקרא לא שומע בקולי. אבל יכול להיות, ועכשיו מה זה ולא הלכו בה? ולא הלכו בה, מה פרוש לא הלכו בה? באמת, המשפט ולא הלכו בה צריך להסביר, מה זה ולא הלכו בה?
הוא גם שומע בקולי, אבל הוא...
מה זה ולא הלכו בה? מה זה ולא הלכו בה? אז מה זה נקרא ללכת בה? מה זה נקרא ללכת בה?
בדרך.
מה?
בדרך.
אז לא, אז יכול להיות, אני עכשיו חושב, ולא שמעו בקולי, זה לא חייב להיות כמו שאנחנו מפרשים את המושג לשמוע בקול. אצלנו מתפרש המושג לשמוע בקול, כמו שאמרתי, אתה אומר לילד לעשות משהו, הוא לא שומע, הוא עושה דף, הוא עושה הפוך מה שאתה אומר לו, זה נקרא לא שומע. אבל יש מקום לומר ולא שמעו בקולי, הכוונה היא אדם שומע תורה. כשאתה קורא, אתה קורא בתורה, אז השאלה מה אתה שומע? זה לא שאלה של אני עושה או אני לא עושה. אני שומע שמיעה של מה שכתוב כאן. מה פירוש? הרי שמיעה זה עניין של עטיית אוזן, לשמוע מה כתוב. ולא שמעו בקולי. אם אתה מאזין, אם אתה פותח את האוזניים, אתה יכול לשמוע דברים שנניח שאתמול לא פתחת את האוזניים ולא שמעת, היום אתה כן שומע. כן? זה לא חייב להיות אמראה. אצלנו המושג לא שמע בקולי מתפרש כממרה. לא חייב להיות אמראה, לא שמעו בקולי. אותו דבר אני יכול לומר, ולא הלכו בה. מה זה ולא הלכו בה? מה זה נקרא ללכת בה? זה מה ששאלתי, מה זה נקרא ללכת בה? זה יכול להתפרש לא הלכו, הכוונה לא הלכו בדרך, אבל אפשר לפרש. אתה מהלך בתורה. אתה מהלך בתורה. כמו שאני אומר, אתה שומע, אתה עושה מאמץ לשמוע את מה שכתוב, או את מה שקוראים, אתה מנסה להטות אוזן לשמוע מה כתוב כאן. אז אני יכול, על אותה דרך אני יכול לפרש מה זה ולא הלכו בה. לא הלכו בה, הכוונה היא ללכת בתורה. מה זה נקרא? לא שלא הלכו על פיה, אלא לא הלכו בה. יש מושג שנקרא, אני אפילו אסביר את זה יותר. ויכול להיות שגם זה הפירוש. חז"ל אומרים, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, יש פסוק, המלאכים נקראים עומדים, ונתתי לך מהלכים. מה זה מהלכים? אדם הולך, אדם יכול להתקדם, מלאך הוא עומד. אז מה זה ולא הלכו בה? יכול להתפרש ולא הלכו בה, הכוונה היא בתורה מתקדמים, אדם צריך להתקדם. אז ולא הלכו בה, הכוונה היא לא שלא הלכו על פי דרך התורה,
לא התקדמו.
כן? אז על זה שואלת הגמרא, היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא הלכו בה. זה לכאורה אותו דבר. זאת אומרת, במובן העמוק יותר, לא במובן הפשוט, כן? במובן שאנחנו משתמשים בו. אלא היינו ולא שמעו בקולי, הפירוש הוא, אתה, כשאתה שומע, השאלה מה אתה שומע? או כמה אתה מתאמץ כדי לשמוע? אדם צריך, בשביל לשמוע, אדם צריך להטות את האוזן. לשמוע, וזה תלוי במעמד שאתה משקיע כדי לשמוע. אז היינו ולא שמעו בקולי, אומרת הגמרא, היינו ולא הלכו בה. אז מה עונה הגמרא? אז עונה הגמרא אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה שלא ברכו בתורה תחילה. מה פשט? אז לכאורה הכוונה של הגמרא, שמה שכתוב ולא הלכו בה, לכאורה זה יהיה הפירוש בגמרא. מה זה לא הלכו בה? לא הלכו בה, הכוונה לא ברכו בתורה תחילה. אז הוא שואל, ויש לי שואל, מאחר שמצווה לברך בתורה תחילה, אם כן, למה לא היו מברכים בתורה תחילה? דווקא את זה הם לא עשו.
ובגלל זה גם חורבן?
כן, אבל פירוש דבר זה, כי הברכה יש לו לברך בפה וגם בלב, וראוי שלגודל הטובה שנתן השם יתברך את התורה, כן ראוי שתהיה הברכה בכל לבבם כפי רוב הטובה שנתן להם התורה. כי הברכה שמברך האדם על המצוות נותן ברכה על החסד והטוב שעשה. זאת אומרת, הוא מסביר מה זה ברכת המצוות. אדם הולך לקיים מצווה, אז הוא מברך את הקדוש ברוך הוא. מה פירוש? אז הוא אומר, נותן ברכה על החסד והטוב שעשה ונתן לו מצווה זאת. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו לקיים את המצווה הזאת. אומרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. אני נותן ברכה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא עשה איתי חסד כזה גדול ונתן לי אפשרות להניח תפילין. כן? אז הוא אומר, בשביל זה הוא אוהב השם יתברך בכל ליבו, שהרי אף כי המצוות הם עול על האדם, עם כל זה מקיים את המצווה ומברך השם שנתן לו המצוות, ודבר זה הוא ברכה גמורה בכל לבבו כאשר הוא מברך השם יתברך על דבר שנתן לו, והיא לעול אליו, ולפיכך אין צריך שיהיה כל כך בכל ליבו. לא כל כך מובן מה הוא אומר. עוד פעם, מצד אחד כתוב שהמצוות הם לעול עלינו, ומצד שני אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, ודבר זה הוא ברכה גמורה בכל לבבו כאשר הוא מברך השם יתברך על דבר שנתן לו, ואי לעול אליו, ולפיכך אין צריך שיהיה כל כך בכל ליבו. אז אולי נראה את ההמשך אז נבין מה ההבדל. אבל תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואוהבים התורה וחפצים בה מצד עצם התורה שהיא חוכמה, כי כל אדם בטבע אוהב החוכמה, ולפיכך אין לימוד התורה מורה על אהבת השם יתברך בשביל שנתן להם התורה, ולפיכך אין הברכה של תורה דומה אל ברכת המצוות שהיא לעול על האדם, אלא אם היה מכוון ביותר כאשר מברך על התורה, והיה מדבק בו יתברך באהבה גמורה בשביל שנתן התורה, ודבר זה הוא קשה ביותר שיעשה זה ולא נמצא. וזה שאמר שאין מברכים בתורה תחילה. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר שבלימוד תורה יכול להיות שאדם לומד את התורה, כמו שהוא אומר, או תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואוהבים התורה וחפצים בה מצד עצם התורה שהיא חוכמה, כי כל אדם בטבע אוהב החוכמה. מעניין, כל אדם בטבע אוהב החוכמה.
אמר את זה גם מקודם, איזושהי הגדרה כזאת.
ולפיכך אין לימוד התורה מורה על אהבת השם יתברך בשביל שנתן להם התורה. אז זאת אומרת, הוא אומר, זאת אומרת, יש חשש שכשאדם אפילו תלמידי חכמים לומדים תורה, הלימוד שלהם יהיה לימוד מצד משיכתם אל החוכמה. הלימוד של התורה הוא לימוד שיש בו אתגר, כן, אתגר של הבנה. אז
שכלי.
כן, אז אדם יכול להימשך לזה לא מצד אהבת השם יתברך, אלא מצד הרצון שלו להבין את התורה. הנה הוא אומר, אוהבים התורה וחפצים בה מצד עצם התורה, כי כל אדם בטבע אוהב החוכמה. ולפיכך אין לימוד התורה מורה על אהבת השם יתברך בשביל שנתן להם התורה. ולפיכך אין הברכה של תורה דומה אל ברכת המצוות שהיא לעול על האדם. זאת אומרת, יש הבדל יסודי, מה הוא רוצה לומר? יש הבדל יסודי בין המצוות שאנחנו מקיימים לבין לימוד התורה. במצוות שאנחנו מקיימים, אז שם המצוות הם עול. אז זאת אומרת, מה פירוש הם עול? הלימוד תורה, יש חשש גדול שכשאצל תלמידי חכמים הלימוד תורה יהיה מתוך האהבה שלהם את עצם הלימוד, כן? את עצם הלימוד, את עצם החיבור אל החוכמה, ולא מצד אהבת השם יתברך. לעומת זאת, במצוות החשש הזה לא קיים. מדוע הוא לא קיים? משום שהמצוות כשלעצמם, יכול להיות שבמצוות עצמם יש אתגר מצד השכל שבהם, אבל מצד עצם המצווה, אז הוא אומר המצווה היא עול. אז ממילא שם, אם יש ברכה, אז הברכה היא באמת מצד אהבת השם יתברך. לעומת זאת, הוא אומר בלימוד תורה, כן? אז כמו שהוא הסביר, לפיכך אין הברכה של תורה דומה אל ברכת המצוות, שהמצוות הן לעול על האדם. אלא אם היה מכוון ביותר כאשר מברך על התורה, והיה מדבק בו יתברך באהבה גמורה בשביל שנתן התורה. בדבר זה הוא קשה ביותר, שיעשה זה, ולא נמצא. זה שאמר שאין מברכים בתורה תחילה, ומזה תוכל לדעת כי מאוד צריך האדם שיהיה נזהר שיברך על התורה בכל לבבו ובכל נפשו, ודבר זה שאי אפשר לתלמיד חכם להיות נזהר בזה. והוא הסיבה זה גם הסיבה, הגמרא אומרת, שאין תלמידי חכמים מצויים שיצאו, כן, יצאו תלמידי חכמים מבניהם, כמו שאמרו שם, וזה מפני כי חסר מהם לתת ברכה אל השם יתברך, שהוא יתברך נותן ומשפיע התורה. ומפני כך גם כיוון שהם לא מגלים יחס של את היחס הנכון כלפי ריבונו של עולם, מפני כך אין משפיע להם בין תלמיד חכם, כי השפעת תלמיד חכם היא השפעת התורה בעצמה. וכאשר מחסרים הברכה שאינה כפי מה שראוי להיות על השפעת התורה, גורם דבר זה שאין השם יתברך משפיע להם בין תלמיד חכם. ודבר זה בעצמו היה הגורם שחרבה הארץ, כמו שאמרו שם. מה פירוש? כי דבר זה מה שלא ברכו בתורה תחילה, התחלת אי היכולת, כן, לאהוב את השם יתברך על זה שנתן לנו את התורה בצורה השלמה. אז הוא אומר זה ההתחלה, כן, תחילת הסרת התורה מישראל, כי הברכה היא שהוא יתברך משפיע התורה לישראל. וכאשר הוא יתברך משפיע התורה לישראל, ממילא אין חשש שיסור מן התורה, כי בזה שהוא יתברך נותן התורה להם. אז זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, הנקודה שלו היא כזאת, היחס של השם צילך על יד ימיניך, כמיים הפנים לפנים, את אותו יחס שאותו אותו אנחנו מגלים כלפי ריבונו של עולם, אותו יחס יוצר גם את היחס את היחס מצידו. כן, אם אצלנו יש חולשה בחיבור לריבונו של עולם, כן, אז ממילא זה גם יוצר חולשה בחיבור שלו אלינו. זה הבעתליה, כן, זה מה שהוא אומר. כי בזה שהוא התברך נותן התורה להם, מחזיק גם כן התורה אצלם. בכל שכן הוא, אם נתן להם התורה מתחילה, כל שכן כאשר כבר היה להם התורה, שהוא התברך מחזיק התורה אצלם שלא תוסר. אבל כאשר היו מחסרים, זאת אומרת כמו שהסברנו, יש כביכול רפיון ביחס שלנו אל ריבונו של עולם, כאשר היו מחסרים, שלא היו מברכים על התורה שנתן להם, אז השם יתברך לא היה מחזיק התורה אצלם שהלכו בתורה. הוא כמו שאמר, על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. עוזבם את תורתי, הפירוש הוא רפיון. וזה היה התחלת העשרה, והתחלת העשרה גורם את זאת אומרת, זה ודאי, כשיש רפיון, אז אתה כבר לא יודע איפה זה יעצר, כן? התחלת העשרה גורמת עשרה אחרת עד שהוסרה התורה לגמרי. ודבר זה דומה כמו הבגד שהוא שלם, קודם שמתחיל להיקרה קשה לקבל הקריאה, אבל ברגע שהוא מתחיל להיקרה מוסיף הקרע תמיד. כן, דבר זה, מה שהיו מברכים על התורה היה זה גורם שהשם יתברך משפיע התורה לישראל, וזה היה גורם לקיים את התורה בישראל ולשמור אותה, כי השפעת התורה לשמור ולעשות ולקיים ולא זולת זה. לכך, כאשר לא היו מברכים בתורה תחילה, היה גורם שעבדה הארץ, והבן כי הדברים עמוקים מאוד מאוד, ועוד הרחנו במקום אחר, ולכך האדם צריך להיזהר ברכה זאת מאוד מאוד. תנה לך להתפלל.